Alloggio. Insomma,
לא, שני החודשים שהם בבחינת העיניים של השנה. כך אומר הארי הקדוש, ואנחנו נראה את זה בעזרת השם, ומה ההשלכות לגבי העבודה שלנו בחודשים האלה. הפסוק באיכה א' כז' איני יורד המים הוא רמז לפני החודשים תמוז ואב שנקראים תרי עינים על שם שני ימי הפורענות י' ותמוז ותשעה באב. כן, לכן יש פעמיים עין, עיני, יורד המים, כלומר, אני בוכה, או אני בוכה ליותר דיוק, מדובר על התחינה, שהיא כביכול בוכה מהניתוק, שיש בינה לבין קודשא בריחו, כנסת ישראל מהקדוש ברוך הוא, ולכן עיני יורד המים, יש עניין של בכי, משני העיניים, יש דיוק פעמיים, של העיניים כדי לרמז לנו על שני החודשים תמוז ואב. וראתי על אותו פסוק אומר איני איני, כלומר תמיד איני יורד המים. ראתי מבין את זה כחיזוק להמשכיות לצערנו. זאת אומרת, כלומר תמיד, כן, איני יורד המים, כפל הלשון מלמד שאין הפוגות. כך אומר ראתי. זאת אומרת, אחד ושלום, תמיד החודשים האלה קטים בלי הפוגה, וכל שנה אותו לחץ, אותה הרגשה של כבדות, נמצאת בחודשים הללו ללא הפוגות. ומשמע מכל זה, שעניין החורבן קשור לבחינת העיניים, וצריך להבין את המשמעות הפנימית של הקשר הזה, ולבאר מה עניינו בשיעת הדשמיים. כלומר, יש לנו פה פסוק, ותכף נראה שיש עוד כמה פסוקים שתמיד יחזרו על אותו עניין, שזה סוד העיניים, ונראה בפשטות שיש משהו שמרכז את הכל סביב הראייה, כוח העיניים בחודשים, ואנחנו רוצים להבין. הנה כתוב בתורה בדברים תזיין, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את שני השם אלוהיך במקום אשר יבחר בחג המסות ובחג השבועות ובחג הסוכות, ולא יראה את שני השם ריקם, איש כמתנת ידו כברכת השם אלוהיך אשר נתן לך. אתם שמים לב שיש לנו פה פעמיים עניין של יראה, כן? או יראה, עניין של ראייה. יראה כל זכורך את שני השם, ואחר כך ולא יראה את שני השם ריקם. עוד פעם, אנחנו באים לבית המקדש בשלושה רגלים כדי לעשות פעולה לא רק של עלייה לרגל, אלא שהפסוק אומר לנו בפירוש כדי לראות. וחזל דרשו שומה באחת מעיניו פטור מן הראייה. כלומר, אדם שהוא עיוור בעין אחת, הוא פטור מהמצווה הזאת לעלות לרגל במצוות ראייה בבית המקדש. למה? שנאמר, יראה כל זכורך, לא פעם יראה. יראה, כשם שבאת לראות, כך בא להיראות. מה לראות בשתי עיניים? אף להיראות בשתי עיניים. ואדם שאין לו שתי עיניים, יש לו רק עין אחת, ממילא הוא פטור מאותה מצווה של ראייה. זאת אומרת, יש לנו פה דבר שהוא מאוד מאוד מדויק, זה ממש לא משחק, זה לא שאתה בא לראות את הקדוש ברוך הוא, ואם אתה קצת ממצמד בעין אחת, או שיש לך עין פחות או עין יותר. לא, זה ממש משהו שחייב להיות בו שתי עיניים, ואנחנו רואים פה ששתי עיניים, כן, יש להם פה עניין חשוב מאוד. ורש"י כתב, כדרך שבא לפני הקדוש ברוך הוא שיראהו בשתי עיניו, כך בא לראות או לראות פני שכינה בשתי עיניו. זאת אומרת, יש לנו פה חידוש. לא באים לבית הנקדש בשלושה רגלים רק כדי לראות את פני השם, אלא להיראות על ידו. כלומר, מי רואה את מי? אנחנו אותו כביכול, והוא אותנו. ולכן יש עניין של ראייה דו-כיווני. לא רק שאנחנו מסתכלים כלפי מעלה, אלא שגם העליונים מביטים עלינו ומתקנים אותנו כנראה על ידי הראייה הזאת. אנחנו יודעים שכשיוצאים מבית המקדש בשלושה רגלים, המציאות שלנו היא שונה לחלוטין. כן? בכלל, כשנכנסים לבית המקדש, לא חשוב מתי, נכנסים ויוצאים אנשים אחרים, חדשים. כלומר, נכנסים לתוך מקווה, לתוך מציאות שהיא עולם הבא, בתוך המציאות של העולם הזה. אז אי אפשר להיכנס במצב ולצאת באותו מצב, אין דבר כזה. אתה נכנס ואתה כל כך מתנקה, כל כך בודקים אותך, כל כך נבדק מבפנים, שאתה חייב לצאת עם הרגשה אחרת, עם מציאות אחרת, עם קומה אחרת של מדרגה של רוח הקודש. אז בינתיים אנחנו רק בודקים את העניין של העיניים, ואנחנו רואים שהעניין הזה הוא ממש חוזר בכל מיני מקומות באופן שיטתי. יוצא כי תחליט מצוות הראייה בשלוש פעמים השנה בזמן הרגלים היא בשתיים. קודם כל להיראות לפני השם, וגם שהאדם עצמו יראה את פני השכינה. כלומר, ראיית עיני ישראל באדירים שבשמיים וראיית עיני הקדוש ברוך הוא בישראל. וצריך להבין עשר הדברים בשיעת הדשמיים. מה זה כל העניין הזה של הראייה? למה הדבר הזה כל כך חשוב? ומה הקשר של העיניים לחודשים הללו של תמוז ואב? שאנו יודעים ממקור אחר, בתענית כ"ט במשנה, שהמרגלים תרו את ארץ ישראל מיום כ"ט לחודש סיוון עד יום תשעה באב, כלומר 40 יום שתרו המרגלים את ארץ ישראל, התחילו מכ"ט לחודש סיוון, זאת אומרת ביום האחרון של חודש סיוון. זאת אומרת, כביכול, מי תמוז? מי תמוז? יש כבר עניין של ריגול, והמצב הזה מחייב התייחסות, כי אנחנו רואים בדבר הזה פגם גדול של חוסר ראייה נכונה של המציאות של ארץ ישראל, ועוד יותר גרוע של המציאות של עם ישראל בארצו. לא רק של האדמה בפני עצמה, אלא היכולת שעם ישראל יחיה עליה. לכן אנחנו יודעים שהמרגלים תרו את ארץ ישראל במשך 40 יום, כל חודש תמוז עד תשעה באב. אז אתם מבינים מה זה אומר? חז ושלום, חודש תמוז יש לו אנרגיה וכל יום ויום שעובר בו, כן? יש לנו את הרשימות של המרגלים שבשעה זאת הם תרים את הארץ. הרי אנחנו אסור לנו להתקע בזמנים. אם התורה מדברת, היא מדברת בנסח. אז ברגע שאנחנו פה נותנים שיעור עכשיו, המרגלים תרים את הארץ חז ושלום. ואם הם תרים את הארץ בחודש הזה, והראייה שלהם מקולקלת, אז אנחנו צריכים לדעת לתקן את הדבר הזה. על כל פנים, החודש הזה, יש בו את הרשימות של הראייה המקולקלת הזאת. הרי בבסוף, מובנת לנו סיבת התגברות מידת הדין בזמנים אלו. שמכר פגם המרגלים היה בראייה פסולה ומעוותת של טוב הארץ, כמו שהתורה כותרת בפירוש במדבר למצבט, פסוק ת' ויראו, תשימו לב עוד פעם, ויראו עיניים. זה לא לתור את הארץ סתם ברגליים, התורה שוב פעם חוזרת על העניין הספציפי של ראייה, ויראו את הארץ, ואז ויניעו את לב בני ישראל. מה זה ויניעו את לב בני ישראל? מאיזה לשון זה ויניעו? לא ויניעו, בעין. ויניעו, כן? זאת אומרת, מאיזה שורש זה בא? לא? להונות, זאת אומרת? לרמות על ידי ראייה ולומר דבר שלא ראית, או להמציא פתרון אפילו שראית. יש לך תרגום מקולקל, יש אנשים שרואים דברים והתרגום של מה שהם רואים הוא מקולקל, וצריך להיזהר מאוד. למה? זה לא שפתאום קצת רעיון להיות ראייה מקולקלת ורעיון מקולקל. זה מלמד אותנו שמלכתחילה הם כבר רוצים להגיד דבר רע, ואז הם יחפשו בכל המכתב איפה יהיה דבר לא טוב. הם חושבים לא טוב. איפה יהיה בכל הראייה של ארץ ישראל דבר לא טוב. אתם יודעים שכשמישהו רוצה להתלונן, הוא מחכה לדבר הכי קטן. כן? אז איך הוא תופס לדבר הכי קטן, הוא כן חיכה לזה כל הזמן. ויראו את הארץ ויניעו את לב בני ישראל. כלומר, שפגמו בחוש הראייה. אז שוב פעם, אנחנו חוזרים פה לאותו עניין, ויש לנו ללמוד דבר חשוב על החוש הזה, המאוד מיוחד, לדעת איך להסתכל על המציאות, ולא לבלבל את העובדות. עכשיו ניכנס קצת ברשותכם לכמה עניינים שמתחילים להסביר לנו את הכיוון שאליו אני רוצה להגיע בסייעתא דשמיא. לפי ספר יצירה, החוש המיוחד לחודשי תמוז ואב הוא חוש הראייה. כלומר, ספר היצירה המיוחד לאברהם אבינו אומר לנו עכשיו את זה בפירוש, שתמוז ואב, חוץ מכל העובדות שהבאנו עכשיו של פסוקים, מה היה בחודש תמוז, אומר לנו ספר יצירה, לכל חודש וחודש יש לו חוש מיוחד משלו. והחוש המיוחד של חודש תמוז ושל חודש אב זה העיניים. למרות שיש בכמה מקורות גם כן אוזניים על אב, אבל תכף נראה שלפי הארי הקדוש זה באמת שתי עיניים, תמוז ואב, חוש הראייה. זה לא נגמר, יש גם חודש שמתאים לשבט, והשבט המתאים לחוש הראייה הוא לחודש תמוז, הוא שבט ראובן. תשימו לב, ראובן, ראייה. זאת אומרת שאנחנו נמצאים במעגל סגור של ראייה. בכל מקום שאנחנו נוגעים, אנחנו רואים אנשים עם עין רעה. וחז ושלום, אם אנחנו לא מתקנים את החוש הזה בחודש תמוז, אז תמיד אנחנו נאמר דברים רעים ונראה דברים רעים דווקא בחודש הזה. יש בו את התקנה לפעול למלכודת של קלקול בראייה, דווקא בחודש תמוז. אז יש לנו פה גם סרט, 12 שבטים כנגד 12 חודשים, חודש תמוז, זהו זה. וזהו מה שאמרה לאה בלידתה אותו. מה אומרת לאה? כן, בבראשית כ"ט פסוק ל"ב, כי ראה השם בעוני. עוד פעם, כי ראה השם עניין של ראובן, על כן קרא שמו ראובן ותקרא שמו ראובן. כן, כי ראה השם בעוני. והבן, כי הכל שייך לראייה כנעת. דרך אגב, כבר אמרנו בשיעור אחר שכשהמרגלים נכנסו לארץ ישראל, הם רצו לראות את החלק החיצוני של הארץ. אתם זוכרים? האריזל אומר לנו, מחדש לנו, שמשה רבנו שלח את המרגלים לתור את הארץ. לתור את הארץ זה ראשי תיבות לאה. והם, כן, הלכו, כן, רחוב לבוא חמה, רחל. זאת אומרת שיש לנו ממש עניין פה, שלאה גם כן ידוע שהיא קשורה לעיניים, נכון? והנה לאה רכות. תשימו לב כמה דברים נקשרים באותו עניין רק למצב הזה של הראייה, של אפשרות של ראייה, של מדרגה של עיניים ושל יכולת או לתקן או חז ושלום לקלקל דווקא בחודשים הללו. וכל זה מחזיר אותנו לחטא אדם וחווה, אשר גם שם נפגם חוש הראייה בין שאר החושים. והמרגלים לקחו מפרי הארץ כמו שכבר לקחו אדם וחווה מפרי הארץ. זאת אומרת שאנחנו חוזרים על אותו מסלול, חטא המרגלים שהיה התחיל בראייה מקולקלת בחודש תמוז, הסתיים במה? בלקיחה של פרי הארץ, והוא שחזור למטה את זה לכיוון לא נכון של חטא אדם הראשון, שגם הם לקחו מן הפרי שהיה אסור להם לאכול ממנו. וכמו שכתוב בבראשית, כי יודע אלוהים כי, יום, כי ביום אכולכם ממנו ונפקחו עיניכם. תשימו לב, מה אכפת לנו עכשיו? מה זה ונפקחו עיניכם? לא היה מספיק לנו פסוק כי ביום אכולכם ממנו מות תמותון? היה מספיק. דרך אגב, אני בטוח שכולכם שכחתם את הקטע הזה ונפקחו עיניכם, או רובכם. למה? כי זה לא נראה לנו חשוב. אבל כאן כשאנחנו מתחילים לדייק, אנחנו רואים שהפגם מתחיל קודם כל מפקיחת עיניים, אבל פקיחה לא נכונה. ונפקחו עיניכם, ואז ממשיך, כן? כמה פסוקים אחר כך, ותרא האישה, עוד פעם עיניים, ראייה, ותרא האישה כי טוב העץ למאכל, וכי תאווה הוא לעיניים. עוד פעם, תאווה לעיניים. כשאתם רואים פרי זה תאווה למה לעיניים? זה תאווה לגוף. למה לעיניים? מה קורה עם העיניים פה? יש עניין שחוזר על עצמו שוב ושוב. ורציתי ממש לנסות ולהראות לכם שזה כמעט מתחיל להיות כבד. הכל עיניים, הכל ראייה, מה קורה כאן? וזה לא נגמר. ותפתחנה עיני שניהם, נפקחו העיניים, כמו הפחד שהיה בהתחלה, ונפקחו עיניכם. אמנם זה מה שקרה, ותפתחנה עיני שניהם. בוודאי החטא גרם לפקיחת עיניים, אבל פקיחת עיניים כנראה של מציאות אחרת. כלומר ירידה וראייה אחרת של מה שהיו אמורים לראות עם עיניים פנימיות יותר. אתה יכול לראות תמיד את אותה מציאות, ולא שאדם וחווה ירדו ממקום למקום, אין שינוי מקום, אבל יש שינוי מדרגה. אם היו אוכלים מעץ החיים, היו נשארים באותו מקום, אבל הראייה שלהם הייתה ראייה פנימית, תמיד באותו עניין. אבל ברגע שנפקחו העיניים החיצוניות, במרכאות נסגרו העיניים הפנימיות. כשאדם בוחר להסתכל בחיצוניות הדברים, כשאדם בוחר לקלקל את ראייתו, זאת אומרת להביא לראייה רעה, לעין רעה של הדברים, כן? לדבר לשון הרע או לראות את הדברים בעין רעה, זה לא לזרוק עין על מישהו, זה ממש לראות את הרע שבכל דבר, לא להיות מסוגל לראות טוב. ויש לנו ברכה על זה, כן? הוא ראה בטוב ירושלים. זה לא פשוט לראות בטוב ירושלים. יש מלא אנשים שמדברים על הרע של ירושלים, ואנחנו מתפללים והקדוש ברוך הוא מבקש, הוא ראה בטוב ירושלים. כי כנראה הדבר קשה. הארי הקדוש בשל חילק את חוצה השנה לפי איברי ראשו של אדם. כלומר, חוץ מהחלוקה לכל הגוף, יש חלוקה כזאת של כל החודשים, הארי הקדוש עושה גם חלוקה שהיא רק במדרגת הראש. וכתב בליקוטי תורה, פרשת בו, שחודשי תמוז ואב הם כנגד שתי העיניים. זאת אומרת שהארי הקדוש חוזר על מה שכתוב בספר יצירה. תמוז, והוא מוסיף את זה, תמוז כנגד עין ימנית, ואב כנגד העין השמאלית. ונראה ממש יותר ויותר בבירור הקשר בין הפסוק באיכה, עיני, עיני, יורדמן. אנחנו עכשיו מבינים שבמגילת איכה שכתוב עיני, עיני, יורדמן, אנחנו מבינים שזה ממש ספציפית מדויק על עין ימין ועין שמאל, שיש מהם כביכול בכי. מים יורדים משם. אז יש קשר ברור בין הפסוק הזה לבין החודשים הללו המיוחסים לחורבן. ואם נחזור עוד יותר אחורנית, חזרתי עד חיית האדם הראשון, נכון? אבל אפשר לעלות הלאה, קצת יותר אחורנית. ונתבונן בשורש הבריאה כולה, לפני הבריאה. נמצא שהדברים כבר התחילו שם. למה? כי עניין סבירת הכלים היה ממש קשור לעיניים. כלומר, משום ביטול ההתחשבות בזולת והדאגה הפרטית של כל המדרגות שם. ככה מוסבר, כן, בלשון יותר נעימה, בלשון יותר קלה, מה שספרי הקבלה מסבירים, שהפגם היה באור שיוצא דרך העיניים, והוא נקרא עולם הנקודים, ומשום מה היה אותו פגם, בגלל שכל מדרגה, כל חלקית, בעצם חשב שהוא המציאות הבלעדית, שאין משהו אחר חוץ ממנו. ברגע שכל אחד ואחד אומר, והביטוי של חכמי הקבלה הזה, אנא אמלוך, כל אחד חושב את עצמו שהוא המלך, המלכות שייכת לו, כלומר הוא סיום המדרגה. מה זאת אומרת אנא אמלוך? זאת אומרת שאני המלכות, אם אני המלכות, אז אני סוף המדרגה, נכון? אז הכל מגיע למי? לי, כי אני סוף המדרגות, אין אחר כך, אין כלום. כלומר, אני האחרון, שמתי לב, מי אומר על עצמו אני ראשון ואני אחרון? הקדוש ברוך הוא. אבל פה חז ושלום, אם אתה אומר אני אמלוך, זאת אומרת שאני אחרון. אם אני אחרון, אני גם ראשון, חז ושלום. זאת אומרת, הכל מגיע לי. במדרגה כזאת, במצב כזה, אין מקום, אין מציאות לזולת. אין מציאות למדרגה אחרת חוץ ממני. וזה חז ושלום דאגה פרטית של כל המדרגות. זה קלקול גדול מאוד. כמו שאמרו חכמי הסוד, שכל בחינה אמרה אנא אמלוך, עד שגרמו הפירוד והשבירה בגלל חוסר הראייה בזולת. תשימו לב, גם באורות שנושאים מן העיניים, ואין יכולת להסתכל על השני, לראות את השני, לראות את החיסרון שחסר לשני ולנסות להשלים אותו. הפוך, אתה רואה את החיסרון של השני, או ממציא את החיסרון של השני, ורוצים לשבור אותו. לאחד ולקשור כל המדרגות יחד. כלומר, אם אני מסוגל להסתכל ולראות ולדעת שיש מישהו אחר חוץ מהמציאות של עצמי, אז יש כבר התקללות. אבל אם אין התקללות בין הספירות, אז חז ושלום, כן, אין מול ספירת החסד, אין את ספירת הגבורה. כלומר, היא ישנה, אבל חסד לא שם לב לגבורה. מה זה אומר? שהוא משפיע בלי גבול. זה מה שזה אומר. אם ספירת החסד, אין מול ספירת החסד, ספירת גבורה, זאת אומרת שהחסד נותן, 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 בלי גבולות, בלי מינון, בלי כלים מתאימים. וזה הופך להיות חד ושלום מבול, שיטפון, כן בלימה, כן הפוך בולם, קבל מבול. זאת אומרת שכשספירה לא שמה לב לספירה שמולה, יש בעיה. אם הנצח לא מתייחס להוד, אם החוכמה לא מתייחסת לבינה, אם אבא לא מתייחס לאמא, אם זה לא מתייחס לנוקבד הזה, אם הקדוש ברוך הוא לא מתייחס לכנסת ישראל ולהפך חד ושלום, אוי ואבוי. פה אנחנו לומדים שורש מקרה המלאכים, מה שנקרא שבירת הכלים, ממה זה הגיע. ועוד פעם אנחנו חוזרים על אותו עניין, ראייה. ועוד, שכל המקרה היה באורות שיצאו דרך העיניים, ולא כמו שאומרים הרבה אנשים, אורות העיניים, זה לא אורות העיניים, חד ושלוש, אורות העיניים זה מדרגה גבוהה מאוד, או זה אורות שיצאו דרך העיניים. כלומר, שיצאו מן הטבור ועלו בפנימיות ויצאו דרך העיניים, למי שלמד קצת יותר בעומק את הדברים, ולא אורות העיניים עצמן. כלומר, לא היה שבירת הכלים באורות העיניים, אלא באורות שיצאו דרך העיניים. וגם כאן נמצא הרמז הברור לענייננו. כלומר, מה שאני רוצה לחזור עליו פה, להתייחס אליו, זה גם של עיניים, גם של ראייה. והפגם הזה, הוא מופיע באופן שיטתי לאורך כל הדרך, ותשימו לב, חזרנו אחורנית, ועכשיו אנחנו חזרנו אפילו לפני בריאת העולם, וכבר שם יש לנו את המונחים והמושגים האלה, עיניים, ראייה.
והזמן של התיקון של העיניים, אז בכל
הישראל. עוד מעט נראה, כן, עוד מעט נראה. נסית לשאול משהו?
לא, אמרת קודם, לראות את החיסרון,
בוודאי, אתה יכול לראות חיסרון ולמלא אותו. אם אדם עני, אתה יודע שהוא חסר, נכון? זהו, אז אתה צריך להשפיע על העני שהוא חסר, אבל אתה לא צריך לראות את החיסרון כדבר שאם הוא עני, מגיע לו. כן, שימשיך להיות עני, חס ושלום. אם הוא עני ואתה רואה את זה, לא השכן, אתה. זאת אומרת שאתה צריך להכניס את היד שלך לכיס, כי אתה ראית. איך כתוב? ממש בפירוש. וראית, נכון? בכל הפסוקים האלה. או וראיתי. עכשיו זה ברוך הוא כשהוא שם לב למישהו שהוא כואב, הוא רואה. ראיתי, כן? כי תראה חמור שונאך עובד תחת משאו. כי ראיתי את נעקת בני ישראל. ראיתי, 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 רואה אני. וכו' וכו'. כנראה שיש משהו בעין, ואני רוצה לעמוד על העניין הזה, ולראות מה היחס לחודשים הללו. אבל תראו, אנחנו לאט לאט מתקדמים, האמת די מהר, ורואים את האלמנט העיקרי של החודש הזה. או שאתה הולך לכיוון העין הרעה של הדברים, או שיש לך עין טובה. או שאתה ממשיך כמו ריטואל לקלקל את מה שקלקלו לפניך, ואתה לא יכול להתנתק מהריטואל הזה, ואתה ממשיך לקלקל, או שאתה מחליט לסבור את הקלקול, בי הקלקול מפסיק, ממני והלאה, יש תיקון. זה מה שאנחנו צריכים להחליט. וכן מצינו בשיר השירים. כתוב בפרק ו' פסוק ה', עשה בי עינייך מנגדי שהם הרהיבוני. הקדוש ברוך הוא מבקש מכנסת ישראל, שהיא דומה לאישה יפה, עשה בי, תסובבי, את עינייך מנגדי, תפסיקי להסתכל בי בעיניים. למה הקדוש ברוך הוא אומר לכנסת ישראל שהם הרהיבוני? כלומר, יש השפעה על ההסתכלות שלך, כנסת ישראל, שאת מסתכלת בקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נמצא במצב של מרהב, זה מבט מרהיב, מרהיב עין. אם זה מרהיב עין, משמע שיש עשייה בעניין של הסתכלות. כלומר, העין גורמת לפעולה. אפילו שזה פעולה שאתה לא רואה אותה, יש כאן פעולה. כתוב אפילו בספרים שיש מין בת יענה שבמקום לדגור על הבטא שלה, היא מסתכלת עליה. וההסתכלות על הבטא היא זו שגורמת לבטיעת הבטא בסופו של דבר. ואם חז ושלום מישהו עובר באמצע ומפריע, חותך את ההסתכלות הזאת, אז הבת יענה רודפת אחריו וכן מקפלת אותו. זאת אומרת, יש פה עין בעין. יש משהו בראייה שהוא כוח. גם בגמרא, בעניין של נזקים. האם הזק ראייה שני הזק? אז כנראה שכן. אנחנו רואים ששכן שמסתכל עליך כל היום. בסופו של דבר אתה כבר לא יכול לחיות באותו מקום. הוא תמיד במרפסת מסתכל עליך, כל מה שאתה עושה זה הזק. אתה נזוק מהראייה של השכן. כן? תום העין, זה לא סתם. או חד ושלום כשאדם אוכל, יש הלכה. אסור להסתכל באדם כשהוא אוכל. הלכה. שמה יגרם לו נזק מעניין הזה שאתה מסתכל בו כשהוא אוכל. תן לו לאכול תפקות. לא לעמוד מולו ככה ולהסתכל עליו איך הוא מכניס לפה. אז אנחנו רואים פה שיש עניין מאוד מיוחד בחודשים הללו, והוא אקטיבי. לכאורה עין וכלום, הסתכלתי, ראיתי, מה עשיתי. אז עשה בי עינייך מנגדי שאין מי ליבוני, ככה מבקש הקדוש ברוך הוא מכנסת ישראל. בעצם, אם אנחנו כל כך מרהיבים, אז הקדוש ברוך הוא אומר לנו לכאורה, תמשיכי להסתכל עליי. כן, למה הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו להפסיק להסתכל עליו? מה דעתכם? אה? זה מבייס אותו? מפריע לו? מה? לפעמים הקדוש ברוך הוא צריך לטפל באומות העולם. וכדי לטפל באומות העולם, כך אומר רב לוריה סליקה, חידוש עצום. כדי לטפל באומות העולם, הוא צריך להוציא מהנרתיק שלו את מידת הדין. אבל אם עם ישראל מסתכל על הקדוש ברוך הוא באותו זמן, אז מה קורה לקדוש ברוך הוא? הוא נמס. הוא לא יכול להוציא את מידת הדין על אומות העולם. אז מה הוא אומר לאשתו כביכול, כנסת ישראל? תפסיקי לי להסתכל עליי, כי אני לא יכול לעשות את העבודה שאני צריך לעשות על אומות העולם. אז עשה בי עינייך מנגדי, אל תסתכלי עליי באותו זמן. למה? כי אני מסתכל עלייך, אני כבר לא יכול לעשות כלום, אני לא מסוגל להוציא דין כביכול. כמובן שהקדוש ברוך הוא יכול להוציא דין בכל מצב. אבל זה ללמד אותנו כמה חיבתו של המקום עלינו וכמה חיבתנו עליו. כמה ההסתכלות שלנו חשובה. לפי פירוש רש"י שם, בחינה זו מגדילה ומלהיבה את קשר האהבה שיש בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. תשימו למה אומר רש"י, דברים ממש דבש. כל אישה חולמת שבעלה יגיד לדבר כזה. תראו מה אומר רש"י, כמו שכתוב שם, אני מצטט את דברי רש"י. כבחור שארושתו חביבה וערבה עליו, ועיניה נאות ואומר לה, הסבי עינייך מנגדי כי בראותי אותך ליבי מסתחק ומתגאה עליי ורוחי גסה, כי איני יכול להתאפק. זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא, כך אומר רש"י לכנסת ישראל. וכדי להבין מעט בקיאת הנשמה יסוד הדברים, נקדים בדברי האריזל, בעת חיים, סדר הצילות, אורות וכלים. אומר האריזל שם, שהכל נברא בסוד זכר ונקבה, לפי המדרגות השונות. זאת אומרת, בכל מקום, לא חשוב על איזה תחום שאנחנו מדברים עליו, לא חשוב באיזה עניין, תמיד, כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולמו, ברא את זה זכר ונקבה. ולמרות שהכלים הם בחינת הגוף, כן, עכשיו אני לוקח אורות וכלים. אז אורות וכלים בקבלה זה קצת מושגים קצת קשים. אז אורות וכלים. באמת זה בא. אז אורות אולי אנחנו יכולים להבין כי הקדוש ברוך הוא, כן, בהתחלה נקרא אור אין סוף ממלא כל המציאות. בסדר? אז נגיד שאורות אנחנו יכולים, מהאור מושפע אור. בסדר? אבל הכלים, איך פלטיו כלים? אין כלים. איזה כלים? אז אומר הארי הקדוש שמה באורות וכלים, באצילות, סדר אצילות, למרות שהכלים הם בחינת הגוף ושהאורות הם בחינת הנשמה, כן, בערכים אור זה נשמה וכלי זה גוף. הנה אפלטיכם הם באים משורש אחד של התפשטות, אור פשוט. מה קרה לאותו אור? בהתחלה יש אור פשוט, אור פשוט ממלא כל המציאות. רק שיש התפשטות של האור הזה, כביכול האור מתרחק מתורשו, וברגע שהוא מתרחק מתורשו, אני ממש עושה לכם קיצור דרך של הרבה הרבה דפים, וכשהוא מתרחק מתורשו, האור הזה מתעבד. והעיבוי של האור הזה, כן, יש חלק ממנו שחוזר למדרגה העליונה, כי הוא לא רוצה להפוך להיות משהו אחר ממה שהוא, והחלק שנשאר הופך להיות עוד יותר עבה, כי האור עזב אותו, חלק מהאור עזב אותו. יש אור זך ואור דק. האור הזך נשאר קשור לשורשו, והאור העבה נהיה עוד יותר עבה, כי האור הזך עזב אותו. אז האור העבה הזה הופך להיות בסופו של דבר כלי. אבל בהתחלה האור והכלי באים מאותו מקום, יש רק אור. משורש אחד של התפשטות אור פשוט, אשר בתהליך התפשטותו נתעבה חלק של האור ונפרד מן החלקים הזכים. כלומר, שנעשה בו העלם והסתר, ומן החלק הזה נעשה הכלי. חלק מהאור הזך עזב אותו, והוא נהיה מגושם יותר. כל הצמצום בעצם חוזר על עצמו כמה וכמה פעמים, בהתלבשות, בלבושים, בצמצומים, והעלם והסתר, שהם כמה וכמה מדרגות, עד שמופיעים כלים ושמיעים בעולם הזה. ועוד שהחלק הזך נשאר שייך לאור המקורי, כפי שהיה בתחילה, וחלק זה מיוחס הנשמה. אז בסופו של דבר, מאור אחד, יש לך בסוף התהליך גם נשמה וגם גוף.
היה גוף לפני האור הזה.
מה?
היה גוף לפני האור הזה. לא היה גוף.
מה זאת אומרת? מאיפה היה גוף?
הגוף. מאור אחד אתה נחלש. אור זר ואור יותר הזה.
נכון.
אבל האור זר בא להשים גוף כזה כבר?
לא. איפה היה קיים גוף?
לא היה את הכלים לפני זה?
איפה? היה אור פשוט ממלא כל המציאות. איפה כלים? זה משהו אחר. כשהמעציל לפני כל דבר, כן, מתחיל, מה יש? אור אינסוף ממלא כל המציאות. אין עניין עדיין של כלים ואורות. למרות שגנות, גנות, גנות בשורש אפשר לדבר על זה, אבל אין כלים.
המעציל זה אור.
יפה מאוד. זה בדיוק מה שאנחנו אומרים פה. שהכלי זה לא פחות ויותר מאשר אור, רק אור שנהיה יותר ויותר עבד. זאת אומרת שהאור הזך יותר עוזב יותר ויותר את הכלי, את האור השני, כן? כאילו האור נחלק לשני חלקים של אור, אור עבה ואור זך, ומהאור הזך נשאר אור, נשמה, ומהאור העבה הופך להיות יותר ויותר כלי. אבל בהתחלה הכל אור.
כמו אנרגיה וחומר.
כמו אנרגיה וחומר, להבדיל, כן, מה, שמה?
גם החומר,
זה אנרגיה, ובאמת נרמזו הדברים אצל אדם וחווה. יש את זה ברמז, שבתחילה נקראו בשם כולל אדם. למה נקראו אדם בהתחלה? שהיה כלול מחלק זכר ומחלק נקבה, אבל הכל באחד, במציאות הנקראת אדם. ואחר כך על ידי התרדמה והנסירה נפרדו לשתי בחינות, זכר ונקבה, אור וכלי, נשמה וגוף נבדלים. זאת אומרת שבהתחלה הכל מופיע באחדות כוללת, ולאט לאט בתהליך של עיבוי, שהקדוש ברוך הוא רוצה אותו, כי תכלית בריאת העולם זה שיהיה כלים למטה, גילוי בתוך כלים, בתוך חומר, מציאות העולם הזה. ולא סתם שחז ושלום יצאו הדברים מהשגחה האלוהית, והדברים מתרחקים ונהיים חומר, ואנחנו לא יודעים מה זה הופך להיות בסוף. לא, יש שליטה על כל העניין הזה, זה תהליך רצוי. ושאר הכוונות, עניין הקיצי, מתבהר שחלק האור שממנו נעשו הכלים, כן? זאת אומרת חלק הנוקבה, הנה היה בו צמצום, והאור שהיה בו בתחילה התווסף לחלק הזכר. זאת אומרת, מה קורה פה? יש אור אחד, שהאור אחד הזה מתחיל להיות תהליך שהוא מתרחק מהשורש, וחלק מהאור הזה לא רוצה להתרחק מהשורש. אז מה הוא עושה? הוא חוזר לשורשו כביכול, וחלק אחר נשאר נפרד ממנו. החלק המתרחק יהפוך להיות חלק כלי. ומה קורה בעצם לחלק האור, לנשמה? מתוך החלק הזה יצא האור והתווסף לאן? לחלק ההוא. זאת אומרת שיש לחלק של הזכר כפליים. יש לו גם את החלק שלו וגם את החלק שעזב את החלק של הכלי עכשיו ובא אליו. זאת אומרת שהכלי הופך להיות ממש כלי, והאור ממש אור. כן, אבל יש בו ריבוי, ריבוי של גילוי. הוא לא אור אינסוף, נזהר, אנחנו פה עכשיו ירדנו, אנחנו לא באור אינסוף, זה כבר התרחקות. לזה לא לייחס את האור הזה של הכלי לאינסוף. כן? אני יודע שהדברים קצת קשים, אבל זה צריך ללמוד אותם יותר לעומק. מה? טוב, אבל אנחנו אסור לנו לדבר בצורה כזאת, כן? כי אז זה כבר אין לנו מה לעשות. נכון, אם הכל אינסוף. אז מה זה אומר? זה אומר שאם הכל אור אינסוף, אז כל מה שלא תעשה, זה לא אכפת לך. ואין כל כך הכל אור אינסוף. אז אני מותר לגנור, ומותר לרצוח, ומותר הכל, הכל אינסוף. כן? באופן אבסולוטי, כן, אין עוד מלבדו. אבל במציאות שלנו אסור לנו להתייחס לדבר הזה בצורה כזאת. אנחנו צריכים לדעת שבעולם שלנו יש טוב ורע, למרות שבמקור הכל טוב, אבל זה לא העניין שלנו פה. פה אנחנו צריכים לברר ולעשות את העבודה כדי לגלות את האור הזה. אז בשאר הכוונות, אני חוזר בעניין הציטוט, מתבהר שחלק האור שממנו נעשו הכלים, זאת אומרת חלק הנוקבה, מי היה בו צמצום, והאור שהיה בו בתחילה התווסף לחלק הזכר, שהוא עזב אותו, עזב את הכלי. ואשר על כן יש בזכר חלק מאורות הנקבה. כלומר, הזכר יש בו את החלק גם של הנקבה, אצלו. ובגלל זה מתעוררת אצלה התשוקה להתדבק בזכר, כיוון שרוצה למלא את חסרונה, זה שלה. האור שלה נמצא עכשיו אצלו, אז אם התשוקה שלה אליו ולהמשך תשוקתך, זה בגלל שהיא רוצה להחזיר לעצמה את האור ששייך לה שנמצא עכשיו אצלו.
זה קשור לעניין של החתרים והגבורות, מזה למלכות?
מה? שמה?
החתרים והגבורות שיש בזה.
כן, כן. אנחנו לומדים שהנוקבה בזה שורשה בעצרת היסוד בזה. כלומר, המלכות שורשה בעצרת היסוד בזה. מה זה אומר? בדיוק מה שאנחנו אומרים פה. זאת אומרת שהמלכות, כן, החלק הנוקדי, הוא נמצא אצל הזכר. הזכר שומר בשביל הנקבה את האור ששייך לה. בסופו של דבר הוא צריך לתת לה את האור הזה, כן, עוד מעט נראה, אבל בינתיים זה אצלו. ולכן כשהוא מוצא אישה, הוא מוצא בעצם את הכלי ששייך לו, שהאור שלה שייך את נמצא אצלו בינתיים. הוא שומר את זה. והיא מרגישה גם כן שהאור שלה שייך דווקא אצלו. בסופו של דבר הוא ייתן לה את האורות הללו. סליחה? עוד מעט נראה. עוד מעט נראה בדיוק את כל העניין הזה. פה עשיתי טעות, כן? ורצה, כן? ורצה במקום וצה, לא יודע איך היא יצא לי שמה, אבל אני מתקן את השיעורים אחרי שתהיה מזמן לתקן את זה לפני מחילה. אז רוצה למלא את חסרונה, ורצה מעציל שדבר זה יעשה על ידי הייחוד שלה עם הזכר, או ועשה המעציל. כלומר, החתונה, החיבור, הייחוד בין זכר ונקבה, זה פשוט להחזיר את החלק ששייך לה, אצל מי שצריך להחזיר את זה, שהיה אצלו בינתיים. כלומר, לעשות את השלם, לחזור לבחינה שנקראת אדם, לבחינה הכוללת הבראשיתית. וכל זה מופיע ביחד בין ישראל לאביהם שבשמיים. כל מה שאמרנו כאן, כמובן, אנחנו משייכים את זה ליחד שלנו, של כנסת ישראל, שהיא נקראת בת זוגו של הקדוש ברוך הוא, היא הקלה, ויחס החתן הוא כתבך.
אבל לפי ההגדרתך, זה העבודה על הזכר, שהוא צריך להביא את זה.
נכון, נכון. הוא מחזר אחרי הנקבה.
אז אנחנו, אני רוצה, אנחנו הנקבה.
נכון.
אז כל העבודה זה שלו.
נכון, נכון. אתה מתפלא שהוא אוהב אותנו כל כך?
לא, אני לא נחשב זה.
הבעיה שלנו, שאנחנו תמיד חושבים...
העבודה שלו, אני מתפלא שהעבודה שלו, לא של הנקבה.
נכון. אבל העבודה שלנו זה לקבל, לקבל, זה לא לחפש, אנחנו לא מחפשים את האלוה, אין לנו מה לחפש את האלוה, זה טעות גדולה, אסור לנו להתחיל לחפש אלוה, האלוה כבר מצא אותנו, הוא כבר בא אלינו, אשר בחר בנו, מכל העמים, במתן תורה, האלוה בא אלינו, נכון או לא? ברגע שהוא בחר בנו, אנחנו לא צריכים לעשות הרבה פעולות, אלא מה? לתת לו לעבור דרכנו, לתת לו להתחבר אלינו, לקבל. איך מקבלים? זה עבודה גדולה. מה זה לקבל? מה אתה אומר?
יש עניין של על עצמן,
ודאי, אבל מה זה על עצמן? מי מעלמן? מאיפה אתה מעלמן? איך אתה הגעת בכלל למדרגה לעלות מן? מה אתה מעלה? ממה אתה מעלה? ממה שהוא נתן כבר, נכון? אז לפני עלת מן הייתה ירידת מד. אין דבר שמתחיל פה, אין דבר כזה, הכל התחיל ממנו, כן? היחס שלנו, זה צריך להיזהר מאוד, הרב קוק גסל בעניין הזה מאוד מאוד מחמיר. שצריך מאוד להיזהר שהיחס בינינו לבין הקדוש ברוך הוא צריך תמיד להתחיל במה? תמיד הוא מתחיל במה? ביוזמה שלו, לא ביוזמה שלנו חד ושלום. תמיד זה מתחיל ביוזמה שלנו, מה זה אומר? יפה מאוד, זאת אומרת שאני מכניס את הקדוש ברוך הוא למגירה שדומה לי, לאנושית, למגירה מצומצמת, וזה נקרא מינות. מה זה מינות? מה זה למינים? ולמלשינים אל תהי תקווה, מה זה מין? מין זה בן אדם שעושה עבירה, אבל הוא רוצה חתימה, גושפנצה, שזה שייך לקודש. זאת אומרת, חטא העגל, חטא העגל, עבודה זרה. ולמי אתה משייך את זה? לקדוש ברוך הוא. כלומר, זה לא שאתה עושה עבודה זרה ושוכח את הקדוש ברוך הוא, לא, אתה אומר על העגל, אלה אלוהיך ישראל. זאת אומרת, יש לי אפילו חותמת מהרבנות הראשית, האלוקית. זה חמור ביותר. זאת אומרת, להביא דברים בשם קודשא בריחו, על שטויות שאנחנו עושים פה בעולם הזה, להביא צלם להיכל. בירושלים, בבית המקדש, בתוך בית המקדש להכניס עבודה זרה. תגיד לי, אתה נורמלי? אתה לא יכול לעשות את העבודה הזרה כמה קילומטרים ליד? מה אתה צריך להכניס את העבודה הזרה, את הצלם, בתוך בית המקדש? עכשיו אתם מבינים למה? כדי שיהיה לי חתימה שזה שייך לקודש. אתה בבוק הוא מסכים עם זה. אני עובד את הצלם. זאת בעיה חמורה. אם הדברים מתחילים מאיתנו, מהעולם הזה, אם היוזמה היא יוזמה אנושית ביחס שלנו לבין, בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, אוי ואבוי, אנחנו מתחילים לעשות עבודה זרה. חוץ מזה שאנחנו עוזבים את המקום שלנו פה כדי לחפש אותו, זאת אומרת שאנחנו מגדילים אותו קודם כל, כי הוא לא פה. הדבר שני, לא, אני לא עושה בכלל את העבודה. העבודה שלנו היא פשוט להיות כלי קיבול אמיתי. כדי להיות כלי קיבול אמיתי, צריך ללמוד מה זה אומר. אבל זאת העובדה, זאת העבודה, להיות כלי קיבול אמיתי. אני אתן לכם את זה ברמז. הבעל הסולם כותב שזה להיות, להפוך את עצמו לכלי של השפעה. תשימו לב. לכלים של השפעה. מה זאת אומרת? הכלים שלנו באופן טבעי הם כלים של קבלה. כלים וקבלה. זאת אומרת שאנחנו חושבים שאם הוא משפיע, אנחנו מקבלים. טעות. אם אתה רק כלי בקבלה, אתה אף פעם לא תקבל אפילו שהוא משפיע. למה? כי לא יכול להיות דבר כזה שמישהו עם תכונה של השפעה יגיע למדרגה שיש לה תכונה של מקבל. למה? כי יש כלל בעולם הזה. מצא מין את מינו ונעור. זאת אומרת שאם המסתבות בין הכלי לבין האור, אף פעם לא תקבל כלום. אז מה אתה צריך להיות? כלי, אומנם, אבל בהשפעה. זאת אומרת, שכשאתה מקבל, אתה יודע למה אתה מקבל? בגלל שהרצון שלך לקבל הוא כדי להשפיע. אז בכלל כשאתה מכין את הכלי שלך של קבלה, אתה לא מכין כלי כי אני רוצה לקבל, בא לי. לא, אני רוצה לקבל כי אני רוצה להשפיע. אם אתה רוצה להשפיע, הכלי שלך הופך להיות כלים בהשפעה. ואז אתה דומה לתכונה המשפיעה של הבורא, משפיע מוצא משפיע, אז יש חיבור ביניהם לעשות. טוב גדול מאוד לעשות של החיים זה. אבל אם אתה רק רצון לקבל לעצמך, אתה אף פעם לא תקבל. תשכח מזה בכלל. מי שמקבל זה רק מי שמשפיע. זהו. אז אותו עניין כאן. כי ישראל הם בחינת הנוקבה. ביחס שלו התברך שהוא בחינת הזכר כביכול, כן, אז עכשיו ענינו על השאלה קצת, כן, שלך, שהוא מחפש אותנו בוודאי, הוא מצא אותנו. והשתוקקות ישראל לחזור ולהתגדד בקוץ הדריכו, כן, מה זה המילים האלה אז? אז מה, לאן אני רוצה לחזור? מה זה להיות דבוק בו? זה פשוט שהוא יהיה בי. כלומר, לגלות אותו, את קוץ הדריכו, דרכי. זה נקרא השתוקקות ישראל לחזור ולהתדבק בקוץ הבריחו. מאיפה זה נובע? נובעת ההשתוקקות הזאת מהעובדה שנשמות ישראל חשובות מתחת כיסא הכבוד. במילים פשוטות, מאיפה אנחנו באנו? ממנו התברך, כמו אותו כלי, שבעצם האור לקח את האור של הכלי ושמר אותו בינתיים. אז הקדוש ברוך הוא שומר את הנשמות שלנו, ותמיד באופן טבעי, אפילו תת מודעי, מה אנחנו רוצים? לחזור, לקבל את האור ששייך לנו, כי אנחנו חשובים מאותו מקום. כלומר, חלק בלתי נפרד ממנו התברך. וזהו שאמר דוד המלך עליו השלום בתהילים ד' נכתפה וגם קנתה נפשי לחצרות השם, ליבי ובשרי ירננו אל אל חי. זאת אומרת, אני מסתוקף כי אני זוכר. יש לי זיכרון פנימי מהותי, שאני כל כולי ממנו דברה. ולכן כל רגע אני רק שואף לחזור לשם. לשם, עוד פעם, זה לא פיזי. לשם זה לאותה מדרגה. לכן עיקר הטענו הוא על ידי התערותא דלתתא. זה נקרא התערותא דלתתא. מה זאת אומרת התערותא דלתתא? להתעורר להיות מה? משפיע. כיוון שיש בה הכרה צמויה בעובדה שעם ישראל הוא חלק השם. זה כמו אומר, שאומר הפסוק, כי חלק השם עמוס. מה זה חלק השם עמוס? שמעתם פסוק דבר כזה? חלק השם עמוס. עם ישראל זה חלק השם. זה מכניס אותנו לעניין הרבה יותר עמוק, כן? שכדי להיות חלק השם, מה אני צריך להיות? עמוק. אם אני פרט, אני לא נכנס בכלל לתמונה. אדם שמוציא את עצמו מכלל ישראל, מנשמת האומה, אז הוא חד ושלום מתנתק באותו כסף בכלל. כפר בעיקר. ומסתוקקים לחיבור המקורי. אבל על ידי החטאים, כן? אנחנו מחטיאים, כן? חטא זה מלשון החטאה, פספוס, נעלם את ההכרה בקשר הזה, ומילא אין רצון להתייחס חד ושלום. למה? כי אני לא בא ממנו, זאת התחושה. אין לי מה לקבל ממנו, לא חסר לי כלום. שמתי לכם בסוגריים, והוא סוד שאין הקדוש ברוך הוא והגאוותן יכולים לדו יחד. למה? מה אומר הגאוותן? כיוון שנדמה לו לגאוותן שהוא שלם ואין בו חיסרון כלל. אז אם הוא שלם, אז לא חסר כלום. כן, כמה זה בגמטרי הגאווה? ג' 3, ועוד 1, ועוד 6, ועוד 5, 15. כנגיד אותיות יודקה. זאת אומרת, לא חסר לו כלום, יש לו כבר את היודקה. והוא בעצמו ובקה. אז הוא יודקה ובקה. כן, שאוף. אנא אמלוך, אני המלך. זה גאוותן, מי שיש לו גאווה, יש לו יודקה. הוא חושב שיש לו כבר יודקה, יש לו כבר מוכרים שלו. לא חסר לו כלום. הוא אפילו יכול לטעוד. ובחינת העיניים היא שורש התעוררות התשוקה. אנחנו חוזרים לעניין של העיניים. בחינת העיניים היא שורש התעוררות התשוקה להתדבק בו התברך. מה זאת אומרת? למה דווקא דרך העין? העין יש לה מנגנון מיוחד שדרכה עוברת התשוקה. ולא תסורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. הלב והעיניים זה מדרגה מיוחדת. אמנם העיניים רואות מה שהלב רוצה לראות, אבל יש עבודה ספציפית בעין שדרכה עובר כל המסלול. העין רואה, לב חומד וכלי המעשה גומרים. וזה מובא בשולחן ארוך אור חיים א', תשימו לב, סימן מיוחד בשולחן ארוך פה לפלאות. סימן קכ"ה, שם תורי זהב מגן דוד, הביא את דברי הטור בשם ספר רחלות. תראו מה הוא כותב שם. אמר הקדוש ברוך הוא, ברוכים אתם לשם, אם תאמרו ותגידו לבניי, כן, הקדוש ברוך הוא מדבר עם המלאכים, והוא אומר להם, אתם רוצים לגלות משהו לבנים שלי? אני אגיד לכם מה לגלות. אם תגידו לבניי מה שאני עושה בשעה שמקדישים ואומרים קדוש, 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 זאת אומרת בקדושה, בעמידה, בחזרה, אתם רוצים לגלות להם מה אני עושה? לימדו אותם שיהיו עיניהם נשואות למרום לבית תפילתם, תגידו להם להרים את העיניים למרום, כלומר עיניים עצומות, אבל מסתכלים למטה וחושבים למעלה, ונושאים עצמם למעלה, כן? עפים, אנחנו מתרוממים, נכון? כי אין לי, אומר הקדוש ברוך הוא, הנאה בעולם כאותה שעה שעיניהם נשואות בעיניי ועיניי בעיניהם. הנאה הכי גדולה לקדוש ברוך הוא בעולם זה כשאנחנו אומרים קדוש, קדוש, קדוש ונקדישך ונעריצך. אין הנאה בעולמי יותר מהרגע הזה, אומר הקדוש ברוך הוא. כשאתה מסתכל בי ואני מסתכל בך. מעניין. אתם יודעים שעשו בעניין של תפילין, כן? להיות בהפך הדעת מהתפילין. אפילו באמצע תפילה, לא בעמידה, בשאר התפילה. זאת אומרת, יש פיסות אחד בארי הקדוש, פשוט מבהיל. שפעם אחת הוא ראה נשמה של אחד מגדולי ישראל, שהם השמיים כבר, שהיו מעניקים אותו, למה? בגלל שהוא חשב קצת כוונה שהוא אמר הוא בא לסיון גואל והוא שכח לי אותו סיימא אז מפחיד, כן? אבל בעמידה מותר לנו, כי העמידה הזו זה העניין. באותה שעה תשימו למורמר הקדוש ברוך הוא, באותה שעה אני אוכל בכיסא כבודי בדמות יעקב. מי זה דמות יעקב? שורש ישראל. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אוכל בשורש שלנו, הוא מחבקו, הוא מנסקו. תראו איזה יופי, אני מאז שקראתי את העניין הזה כל פעם שיש שיבושה עולם אחר. מחבק את דמות יעקב ובנית את כנסת ישראל בשורש, מנסק ומזכיר גלותם. תשימו, תשימו לב, הוא ממהר גאולתם. לא, אפשר, זה מה שאמרתי אחר כך, תיקנתי, אמרתי צריך לעצום עיניים ואין נשואות למרות. נכון, אבל לא, עיניהם למעלה. אנחנו יודעים הרי שבעמידה כתוב שהעיניים יהיו למטה לארץ, וזה ליבו למעלה. זאת אומרת, על ידי שעיניים שלי למטה, אני אפילו מסתכל בעיני רוחי כמובן למרום. הרי לאן אני מסתכל? מה אני חז ושלום עושה מהקדוש ברוך הוא דמות? אני רק מייחד את הראייה שלי לתחינה לקוצה בריחו. זה מדרגה עליונה מאוד, ממהל גאולתם, שבזה מתעורף כביכול התשוקה של הקדוש ברוך הוא להתחבר עם עם ישראל ולהחיד גאולתם. ודרך מה זה עובר? דרך העיניים. עוד פעם תשימו לב, עיניהם נשואות למרום. עוד פעם, דרך העיניים. עכשיו, על איזה עיניים אנחנו מדברים כאן? על עיניים פנימיות, על עיניים חודרות, על עיניים של תוכן, לא של ראייה חיצונית ורעה של המציאות, אלא לראייה פנימית, אמיתית, מקורית, כמו הדור שלנו. אוי ואבוי למי שמסתכל רק על החלק החיצוני של הדור שלנו, על כל עיוותיו. הוא אף פעם לא יאמין שאנחנו בדור של גאולה. הוא תמיד יחשוב שאנחנו בדור שכל כך מקולקל שלא מגיעה לו גאולה. ואנחנו מצווים על הדבר ההפוך לגמרי. להאמין שעם ישראל הוא עם שמוכן ומסוגל ושייך לעניין הגאולה אפילו עכשיו, בדווקא עכשיו. אסור לנו ללמד חובה על עם ישראל, על הזכות. זה לא אומר שאנחנו שיכורים ולא רואים את הדברים, אבל אנחנו מאמינים בתוכן. כמו שאומר תיקוני זוהר, שהדור של הגאולה יהיה רע מבחוץ, כן? וטוב מבפנים. טוב מלגב וביף מלבב, לבושה דלביף. הלבוש שלו יהיה מקולקל, אבל תוכו, פנימיותו של הדור הזה, טובה מאוד. אז אם אתה לא מאמין בזה, אתה בבעיה.
יש
פה רגלים, שאומרים שם שמישהו
סומה בעין.
כן.
מה זה
בעין?
הוא
מסומן בעין דעתם? ממש, סומה, להלכה.
להלכה?
להלכה, כן, אדם שסומה באחת לעינה, הוא פטור מעניין של ראייה, של בית המדגש. והוא הסוד בפסוק בשיר השירים, כן, הסוד בעיניי, שראינו מקודם, שעל ידי התשוקה שמתעוררת בין האוהבים, על ידי זה ממהר את הגאולה לבוא. כלומר, אני מסתכל על קוצה בריחו כביכול, והעיניים שלי זה כל כך עיניים שנו, תתגלה כבר, תבוא. שנאמר בה, כי עין בעין הוא בשוב השם ציון. תשימו לב, הגאולה קשורה רק לעין. כי כשיהיה עין בעין, בשוב השם ציון. מעניין שלא כתוב משהו אחר. מתי הגאולה מתחילה? כשהקדוש ברוך הוא מחזיר תחינתו לציון. כשעם ישראל חוזר לארצו. יש אנשים שלא רואים? בוודאי, לצערנו. גם על זה יש תקפוף. צריך עיניים מיוחדות כדי לראות שהקדוש ברוך הוא אכן מחזיר שכינתו לציון, למרות שזה מתלבט ועובר ומסתמת באנשים שלא נראים לנו כל כך. חיבור מים תחתונים עם מים עליונים, להיות קמא מלכה, זה העניין של החיבור שלנו, זה העניין של עין בעין, כדי לתקן את עין עין יורד המים של איכה. ומכאן נלמד שהזיווג זה לא פסיק בין אבא ואמא אלאים. כן, אנחנו יודעים שבפרצופים העליונים, חוכמה ובינה, שהפרצופים שלהם הם אבא ואמא, כן, יש להם ייחוד, זיווג זה לא פסיק, אף פעם אין ניתוק ביניהם. למה? עכשיו אנחנו מבינים למה. אתם יודעים למה? כי אבא מסתכל תמיד באמא, ואמא מסתכלת תמיד באבא. נובע מזה שישנה ביניהם הסתכלות תמידית עין בעין, זה הסוד. הרי כשאתה לא אוהב מישהו, אתה לא מסוגל להסתכל לו בעיניים. אז תמיד כשהוא מסתכל עליך, אתה מסובב את הראש. אתה לא רוצה לפגוש אותו, מפגש של ראייה, קשר עין. אבל כשאתה אוהב מישהו, אתה לא מסוגל להוריד את העיניים שלך ממנו. הפוך, אתה מסתכל, והיו עיניך רואות את מוריך. אני צריך לאהוב את הרב שלי בצורה כזאת שאני מסתכל עליו, אני לא יכול ברגע אחד עשה לי עיניי שמנגדי, אני לא יכול. כשאני הולך לשיעור, אני מדבר ממש, כי לא, כי אחד ושלום, כי אני רוצה לדבר על עצמי. אז מה שאני עושה עם הרב שלי? אני לא מסוגל להסתכל לא בשעון ולא בפלאפון ולא במשהו, ואפילו מישהו תורק את הדלת ולא, לא יודע מה, רעידת אדמה, לא מסתובב, אני דבוק אליו בעיניים. לא רוצה לפספס לא את הדיבור שלו, את ההסתכלות שלו. אני אומר לכם, זה תורה אחרת לחלוטין. אתה יכול להיות על הכיסא אבל אתה לא פה, אתה יכול להיות נוכח אבל אתה לא פה. זה עין בעין, זה תשוקה תמידית. בשלושה רגלים מתעלים ישראל להסיר זוהמת החטא בבואם לבית המקדש. אנחנו לא סתמים הולכים לבית המקדש, אנחנו הולכים לראות ולהיראות, לא לשכוח. אתה הולך לעשות את העבודה הזאת, כי הוא מקום האחדות שאין בו אחיזת החיצונים, שם לא מפריעים לך, אין מי צריך לעבור באמצע בהסתכלות שלך. עליו נאמר, כן, כמו שנאמר על עולם האצילות, לא יגורך רע. זה נאמר על בית המקדש, שם לא יגורך רע, הרע לא גר שם, לא יכול לבוא לשם, לא יכול להיכנס לשם, אין לו אחיזה שם. שם אתה יכול להסתכל על הקדוש ברוך הוא בלי שיפריעו לך, ושם גם הקדוש ברוך הוא מסתכל עליך. במקום המקדש נפרדת הקליפה מן האדם, כלומר ברגע שאתה נכנס למקדש, הקליפה לא נכנסת איתך. היא לא יכולה להיכנס, רק אתה נכנס. כלומר, האני האמיתי נכנס. כל מה שלא שייך לי, כל מה שמיותר נשאר בחוץ. אז תשאר כמה דקות, מה שנשאר בחוץ כבר לא יכול לחזור אליך. כשאתה נכנס למקווה, כתוב בספרי קבלה, שהקליפה שלך נשארת למעלה מן המים. אצל אישה, אם שערה אחת נשארה מחוץ למים, הקליפה נשארת דבוקה לאותה שערה. ככה כתוב. וכשהיא יוצאת, כאילו אין נכנס למקווה. כל הקליפה חוזרת אליה, כל הטומאה. לכן יש דלנית שתשים לב שכל כולה מתחת למים, שלא תישאר אפילו שערה, שערות עולות, כן, הם צפות קצת על המים, צריך להיזהר. ואז מתנסק את הקליפה, אז היא מחכה כמה רגעים, כי היא חושבת שהיא תעלה, אבל הייתה נשארת קצת. ואז היא חמצן, זהו, הולכת. ככה זה. אותו דבר אצל האדם שנכנס לבית המקדש, נכנס לעולם רוחני, התאומה עוזבת אותו, מחכה שהוא יצא, אבל הוא לא יצא, הוא שם. זהו, היא פוגדת לו. מתעלים ישראל להסיר זו עמת החטא בבואם לבית המקדש, כי הוא מקום האחדות, והוא חוזר באופן טבעי לתשוקה המקורית. עכשיו, אם עוזבת אותנו הקליפה, מה מתעורר? הרצון האמיתי שאנחנו, בטבע שלנו, להיות דבוקים לקדוש ברוך הוא. למה אנחנו לא מרגישים את זה? כי יש לנו הרבה תובעת, יש לנו הרבה קליפות מעלינו. אבל ברגע שנכנס למסנן כזה, כמו בית המקדש, מה קורה? אתה הופך להיות האדם המקורי. אני יואל, נכנס, אני הופך להיות יואל המקורי. מה קורה לי שם? אני פשוט מתאהב בקוצה בריחום. אני חוזר לאהבה טבעית שחלקת ונשמתי. וזהו שבא לראות ולהיראות. זה עובר דרך העיניים. כי התשוקה מתעוררת גם ממעלה למטה וגם ממטה למעלה. משני הכיוונים. ואז מראים לישראל את הקרובים מעורים זה בזה. זה מה שהיה קורה בשלושה רגלים, נכון? פותחים לנו את הכפורת ורואים את הקרובים מחופקים ואומרים להם ראו עוד פעם עיניים, ראו חיבתכם לפני המקום, תסתכלו, תראו בעיניים שלכם כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אתכם, כמה הוא מחבב אתכם. ומחיבור זה מקבלים כוח. למה? כי חיבור זה ייחוד, וייחוד זה הולדה. מכל חיבור יש הולדה. אז כשהקרובים נעורים זה בזה, יש הולדה. הולדה של מה? של שפע רוחני מחודש. אתה יוצא מההסתכלות הזאת של שני הקרובים, אדם אחר. אדם אחר לחלוטין. האדם האמיתי. עם כל החידושים. כי החיבור שלהם הוליד. מקבלים כוח עד בו המועד הבא, עד השלב הבא, עד החד הבא, יש לי אנרגיה. הלכתי לתחנת דלת של עוד כמה חודשים. יוצא כי עיקר העלייה לרגל היא בשביל הראייה. כן? עולים כדי לרפות. הרגליים משמשות את הראייה. שעל ידה מתעורר את התשוקה לייחוד. לכן צריך להסתכל על מי שאתה אוהב אותו, להסתכל עליו. לא לדעת שכאילו יש לך מישהו פה ליד. לא, תסתכל עליו, אתה שוכח אותו, אתה לא יודע, אתה לא מספיק להסתכל עליו. תסתכלו על האישה שלכם, על הילדים שלכם. ועיקר העצב שהיה בחורבן הבית נבע מחיסרון הראייה עין לעין. זה מה שהכי חסר, זה שאתה לא רואה. נכון? זה גם בחיים שלנו. למה מישהו חסר לי? כי אני לא רואה אותו. אבל הוא פה, אתה לא יודע, הוא שם בטיול כמה חודשים. כן, אבל אני לא רואה אותו. כשאני לא רואה אותו, זה החיסרון הכי גדול. ולכן היה החורבן בתמוז ואב, שהם כנגד העיניים. והתיקון, זה מה שבנו לעשות, לתקן, תקן עולם במלכות שדי. יהיה בגילוי מחודש. באהבת ישראל, למה? כי אני לומד לראות את השני בעין טובה. אני פשוט לומד לראות. אני מקנה לעצמי, קונה לעצמי עיניים חדשות, ראייה חדשה של אהבת ישראל. ובראיית הטוב בכל דבר בחיים שלי. עד שנחזור להתחדש כבתולה. כי מה בא אחרי חודש תמוז זה? אלול, איזה מזל? בתולה. אחרי שעשיתי את העבודה בעיניים, אני חוזר להיות כמו אישה בתולה, נקייה, שאיש לא ידעה. בשביל מי? בשביל החיבור עם קודשא בריך הוא. אז מתחיל חודש אלול. כבתולה בחודש אלול לקראת הייחוד האמיתי והשלם, במהרה בימינו.